טוב, שלום.
זה גם, זה ביחד.
טוב, בעזרת השם. הכלל המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, זה מתחבר למה שגם פעם, כאילו אחת נקודות מפעם קודמת שהזכרנו, שהקניין, דרכי הקניינים, בסדר? זה כלל שהוא לא מופיע כתוב בספר. זאת אומרת, לא במיטה בארץ, לא בחיי נשמות, אבל זה, הוא מופיע במקומות, ונראה את זה גם עכשיו, ונראה לנו שזה נכון להגדיר את זה ככלל, שההגדרה שלו, ונראה, נחזור את זה בסוף השיעור, שיש קשר בין הצורה, הדרכים שבה חז"ל הגדירו את אופן הקניין, יש כל מיני דרכים של קניין, קניין של חזקה, של כסף, של שטר, קניין חליפין, ועוד. משיכה ראינו. אז יש קשר בין האופן של הקניין לבין מהות הקשר שנוצר בעקבות הקניין. כי הקשרים בין הדברים שאדם קונה הם שונים. נכון? אדם קונה אישה, קשר אחד. אדם קונה קרקע, זה קשר אחר. אדם קונה בהמה, זה קשר אחר. אדם קונה אופניים, זה קשר אחר. וכן הלאה. בסדר? אז יש קשר בין צורת הקניין לבין המהות, הדבר שאני קונה והיחס שלי אליו. אז נראה את זה היום בשתי דוגמאות. אחת מופיעה במיטב הארץ, ואחת היא השיעור הראשון של הרב גוסטמן זצ"ל בקונטרס השיעורים על קידושין. קניין גמל וחמור. בבא מציע שם, בענייני מציעה שם. תשמע, שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג. במידה זאת קנו. כן, רואים שניים שהם מושכים גמל, או שניים שמנהיגים חמור. מה ההבדל בין מושכים למנהיגים? מושכים זה מקדימה שאתה מושך אותו, מנהיג, אתה הולך לידו, אבל אתה מכוון אותו, כאילו, בכל מיני צורות. אז, והם עכשיו מתווכחים, כאילו, מי מצא אותו ראשון. בסדר? היה גמל הפקר, ומי מצא אותו ראשון? אז שניהם קנו. או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, גם כן, שניהם קנו. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, כן, במידה זאת קנו, רבי יהודה אומר, לא קנה, לעולם לא קנה את שתי משיכה בגמל והנהגה בחמור. ללילוי נשמע. כן, אז רבי יהודה חולק על תנא קמא, והוא אומר, זה לא נכון שתמיד קנו, מושך, מנהיג, כאילו לפי תנא קמא נשמע שלא משנה, אחד מושך, אחד מנהיג, אותו דבר. אומר רבי יהודה, לא. בגמל זה דווקא משיכה, בחמור זה דווקא הנהגה. קטני מיד, או שהיה אחד מושך, אחד מנהיג, מושך ומנהיגין, אבל רחוב לא. יוצא, כאילו מדברי תנא קמא, דווקא מושך ומנהיג. אבל אם הוא רחוב, הוא לא קנה. זאת אומרת, אם אחד רוכב על הבהמה ואחד מושך או מנהיג אותה, אז זה שרוכב לא קנה. אז זה שמושך יקנה. אומרת הגמרא, לא. אל תוכיח לי מפה שרחוב לא קני. הוא עדין דאפילו רחוב. ועד הקטני מושך ומנהיג, להפוק עם את רבי יהודה. למה שאמרנו מושך ומנהיג? כדי להוציא מדברי רבי יהודה, שהוא אומר שזה כן משנה דווקא מושך, דווקא מנהיג, כאילו בגמל דווקא משיכה, כמו דווקא הנהגה. תנא קמא, זה לא משנה, אחד מושך, אחד מנהיג, אותו דבר, אין הבדל. יחי, שואלת הגמרא, כן, כמה שמן, דאפילו יבחנה מכאן. יחי להרווינו ולתנינו. שניים שהוא מושכין ומנהיגין, בין בגמל, בין בחמור. אז אם אתה, אם בעצם תנא קמא חולק על רבי יהודה וסובר, שלא משנה משיכה או הנהגה. זה שניהם תופסים, רבי יהודה אומר לא, משיכה בגמל, הנהגה בחמור. אז תגיד את זה, למה אמרת בלשון כל כך מסובכת? שניים שהוא מושכים בגמל, מנהיגים בחמור, או שאחד מושך אחד מנהיג, וזה... תגיד, שניים שהוא מושכים או מנהיגים בגמל או בחמור. למה לא אמרת ככה?
יש של תנקמה?
הלשון תנקמה. למה לא אמרו? כי איק אחד צד דלא כעני. כי הוא לא אומר שכל אפשרויות טובות. אומר, אפשר להפוך לפעמים, אבל איק אחד צד דלא כעני. זאת אומרת, יש אחד הדברים, או משיכה, או הנהגה, שזה לא יקנה או בגמל או בחמור. בסדר? או שמשיכה לא קונה בחמור, או שהנהגה לא קונה בגמל. הצורה הרגילה של גמל זה משיכה, הצורה הרגילה של חמור זה הנהגה. אז אפשר להפוך באחד מהם, אבל בשני אי אפשר להפוך. מי זה השני? איקא דאמרי משיכה בחמור, ואיקא דאמרי הנהגה בגמל. בסדר? זאת אומרת, הגמרא לא מכריעה. וממשיכים, מי דמוטיב מסייפה, במידה זו קנה. מהלשון במידה זו קנה. במידה זו למהות אימה, אליו למהות אי רחוב, לא למהות אי איפכה. אי אחי היינו רבי יהודה. אם באת למעט את ההפך, שאסור לעשות ההפך, זה כמו רבי יהודה, שצריך דווקא משיכה בגמל, דווקא הנהגה בחמור, אי כבן על צד אחד אחד אלו קנה, אי דמרי משיכה בחמור, ואי כדמרי הנהגה בגמל. זאת אומרת, בסוף מגיעים לאותה מסקנה שלא ברור מה היא, שלתנא קמא, לתנא קמא, באחד מהם תופסות שתי דרכי הקניין, ובאחד מהם תופסת רק דרך אחת. ולרבי יהודה לא. גמל רק משיכה, חמור רק הנהגה.
ורכיבה כן קונה?
ורכיבה קונה. לפי המהלך הזה. פתח סוגריים, להלכה, אם אני זוכר נכון, רכיבה לא קונה. אז כאילו כל ההמשך של הגמרא לכאורה לא רלוונטי. הוא רק בא להגיד, אל תוכיח מפה, כי אפשר להגיד ההפך, ואז נלמד בצורה כזאת, בסדר? אבל בכל מקרה, כן. טוב, אז מה פוסקים להלכה מהסוגיה הזאת? אז הראש אומר, אין הבהמה נקנית אלא כדרך שרגילים בהנהגתן, הגמל במשיכה וחמור בהנהגה. אבל גמל בהנהגה וחמור במשיכה, אחד מן היוקני, לרבנן דפליגיה רבי יהודה, ולא ידעינן, היי קני. הילקח. אנחנו לא יודעים. כי הגמרא לא הכריעה. לכן, היא במחר, היא במתנה, לא כאן אחד מנהיו, כיוון זה מספקה לנו, כממונה, בחזקת מראה כמה. ובמציאה והפקר, קנו שניהם, דה זוכר הוא מוחזק, ואין הוציאה ממנו בסופק. זאת אומרת, אומר הראש, מכיוון שהגמרא לא הכריעה, אז אני לא יודע, אז יש לי ספק. אז מה עושים בספק? הולכים על החזקה. אחד הדרכים להכריע ספק זה בחזקה. לכן כל מקום אני בודק מה החזקה שלו. במחר ובמתנה, אז יש פה אחד שמשך חמור, או הניג גמל. אני אומר, לא קנית, כי זה ספק. אז אני הולך לחזקה הקודמת שידוע לנו, חזקת מרא קמא, שזה נשאר בידי הבעלים הראשונים. לעומת זאת, במציאה או בהפקר, שיש פה שני אנשים, הבהמה הייתה הפקר, ושני אנשים עכשיו מחזיקים באחד במשיכה אחת בהנהגה, מכיוון שזה ספק, אני לא מוציא מיד אף אחד, כי שניהם מוחזקים כרגע ואין לי מרא קמא. בסדר? זה ההכרעה של הראש.
אחד מחזיקה שלו בספק, לא?
מה?
אחד מחזיקה שלו בספק ואחד...
אבל אני לא יודע, שניהם בספק.
ולכן שניהם
לא? יש קניין שלא מותם בספק, אם הוא קונים חמור, אז אחד במשיכה ואחד במשיכה, אחד במשיכה... לא, המשיכה זה בספק.
אבל זה לא... זה לא נראה לי שזה סיפור מוחזק. האמת, הראש... רגע. אני לא יודע אם זה מספיק לחזקה, כי אין פה חזקה שאתה מוצאים ממנה, כי שניהם עכשיו תפסו ביחד. אם על הצד שזה תופס, משיכה וחמור, שניהם קנו. על הצד שלא תופס, אז אחד קנה. עכשיו, לא נראה לי שזה מעניין, שאלה מעניינת. בסדר, בכל מקרה זה הרוב, בסדר? שאלה מעניינת, כן.
חזקה זה הולך לפי הרוב או לפי מה שאנחנו חושבים? איך בודקים חזקה?
יש חזקות מוגדרות, יש כל מיני סוגים של חזקות. יש חזקות שהן דומות לרוב, יש חזקות שהן לא קשורות לרוב, שזה כאילו, זה הנקודה האחרונה שהיא ודאית. אחריה כאילו התחיל הספק. אז אני חוזר לנקודה האחרונה, אבל כמו בניווט, אם הלכת לאיבוד, כאילו, אתה חוזר אחורה, עד הנקודה שאתה, שם אתה יודע איפה אתה נמצא, ואז אתה מתחיל מחדש, כאילו. טוב, ממשיך הראש, ואף אגב, זה סוגיה דגמרה לי בדמה דמה רחוב קני, נכון, כל ההמשך של הסוגיה, זה רק על הצד שרחוב קני. כי אם רחוב לא קני, לא הייתי מגיע, לא הייתי מתגלגל לכל ההמשך. למה דמר רחוב לא קני? קניה משיכה והנהגה בגמל בן וחמור לתענקה. מכל מקום, סברת הגמרא האמת היא, ואין בהמה נקנית אלא כמו שרגילים בהנהגתה. ואת למרות שכל מהלך הגמרא הוא למד אמר רחוב קני, והלכה של רחוב לא קני, הסברה שלה היא נכונה, אז אני פוסק אותה בכל מקרה. מעניין.
הרב יכול להסביר אותם בגמרא את הרחוב קני ורחוב לא קני?
הרי מה הגמרא אמרה? היא אמרה, למה חכמים אמרו אחד מושך ואחד מנהיג? אמרו, להגיד דווקא מושך ומנהיג קנו, אבל רוכב לא קנה. והגמרא אומרת, לא, אפשר להגיד שרוכב כן קנה. אז למה הם אמרו את זה? כדי להגיד שאפשר גם להפוך משיכה והנהגה בין גמל לחמור, חוץ מאחד הצדדים. אז כל ההמשך הוא רק על הצד שרחוב קנה. בסדר? אבל אם אני פסוק רחוב לא קנה, אז לכאורה לא צריך את ההמשך של הגמרא, אמרת הראש לא, למרות זאת פוסקים את זה. אבל מה פוסקים את זה? ספק. כאילו לא... אין לי, כי אני לא יודע, כי גמרא לא הכריע. לעומתו הרמב״ם, הר"ן מביא, וסדר ברמב״ם עצמו, פסק הרמב״ם ז"ל, כלישנא בתרא, דבחמור קנו שתיהן, ובגמל לא, לא קניה אלא משיכה, אבל הנהגה לא, נכון? מה לישנא בתרא? איכא דאמרי, משיכה בחמור לא קונה, ואיכא דאמרי, הנהגה בגמל לא קונה. אז הלישנא בתרא האחרונה, ודרכו של הרמב״ם לפסוק הלישנא בתרא, שהנהגה בגמל לא קונה, אבל משיכה בחמור כן קונה. וככה פסק הרמב״ם. ואחרים סוברים דספוק עם הספקלן, כמו שראינו בראש, ולכן זה ספיקה וגם הרייבד ככה בהשגות, וזה גם שכתוב ברמב״ם. בסדר? באמת דבר אומרים בחמור, אבל בגמל אם אחד מנהיג אחד מושך, המושך קנה אבל לא המנהיג. בסדר. וגם המגיד מי שכותב פסק על ישנה בתרא. כן. אז לא משנה, לא ניכנס עכשיו לנחלת דוד, ויש פה עוד דברים, אבל לא ניכנס, אנחנו רוצים להספיק גם את הסוגיה בקידושין ועוד כמה דוגמאות, כי אנחנו רוצים את הכלל, לראות פה כאילו להתפרס על הכלל. בכל מקרה, שואל הרב ויצמן, כאילו לכאורה, בסדר שיש פה את הכלל שהרמב״ם פוסק על ישנה בתרא, אבל עדיין, מה הסברה? כאילו, הגמרא לא מסבירה לי, כאילו, מה העדיפות, אם היה מסודר הפוך, אז הוא פוסקים הפוך, כאילו זה נראה טכני כזה לפסוק כלישנא בתרא, בסדר? אז קודם כל צריך להבין שהכלל הזה הוא לא כלל עקור, זאת אומרת, זה אומר שכאילו, שכשרבשי סידר את הגמרא, רבינה ורבשי סידרו, הם סידרו את איכא דאמרי בצורה כזאת, ככה מי שהולך לפי פסיקה כלישנא בתרא, הם סידרו את הגמרא בצורה כזאת, שלישנא בתרא היא זאת להלכה. אבל עדיין, אבל מה הסברה? אבל אין פה סברה, כאילו, אז עדיין זה טכני, בסדר? אז רבשי היה לו הבנה, אז מה ההבנה של רבשי? בסדר, מבינים את השאלה? אז כאן יש כלל שהוא, הרב ויצמן הכניס את זה בכלל של מה אומרת לי הסוגיה. אני רוצה לדבר שתי מילים על הכלל הזה. קודם כל מה הוא ואחרי זה עליו. אז הכלל הזה אומר שיש הרבה פעמים שיש נקודות בלימוד של הגמרא, בלימוד של הסוגיה, שזה נוגע בנו בכל מיני צורות, באיזה משהו מוסרי, איזה משהו אמוני, משהו שזה חלק מהיופי והאמת של התורה. שהיא גם יורדת עד אלינו ומהירה לנו נקודות שאנחנו לוקחים אותם אחר כך לחיים שלנו. בסדר? אז זה כל פעם שאדם נתקל בסוגיה באיזה נקודה כזאת, נקודה מוסרית שעולה לו מהסוגיה, איזה חידוש, איזה משהו שמשמעותי, אז ראוי שיציין את זה. זה גם כן לראות איפה התורה היא נוגעת לנו בחיים. וכאן רק ההסתייגות. קודם כל זה הכלל האחרון שמובא במיטב הארץ, וזה לא בכדי, כי צריך לשים אותו בפרופורציה הנכונה. עיקר התורה היא שאנחנו עולים אליה. לא להוריד אותה לחיים שלנו. לומדים תורה גם אם היא לא נוגעת לנו לחיים. אם נלמד רק את התורה שנוגעת לנו לחיים, אפשר לשים הרבה סוגיות בצד. אנחנו לומדים תורה כי התורה זה דברי אלוקים חיים, ואנחנו רוצים להתרומם אליה, וזה רצון השם, ומצוות לימוד תורה לשמה, וכו' וכו'. אחרי שאמרנו את זה, וזה העיקר, עכשיו גם זה מצוין לראות. אם התורה כן יורדת ונוגעת לנו, אז בוא ניקח את זה, כי זה מצוין שהתורה היא... מחלחלת לתוך החיים שלנו והופכת לנו את האישיות, ואנחנו לוקחים דברים אחרי זה שהיא הופכת לתורת חיים, בסדר? אבל חשוב לשים את הכלל בפרופורציה, כי עלולים, אם אנחנו הופכים את הכלל הזה לכלל מרכזי, אז אנחנו עלולים לחפש בלימוד תורה רק מה שנוגע לחיים שלנו, ואז אנחנו כאילו מקטינים את התורה לחיים שלנו במקום להרים את החיים שלנו לתורה. סגור סוגרה. בהקשר שלנו, מביא הרב ויצמן במיטב הארץ, מקור מהזוהר הקדוש לגבי גמל, מקור מהמערה לגבי חמור. גם מהגמרא.
אבל איך זה קשור ללישנא בתרא?
כי הלישנא בתרא, מה היא אומרת? מה הצד אחד שלא קונה? איכא דאמרי, הנהגה בגמל. הלישנה הראשונה מאמרה, איקא דאמרי משיכה בחמור לא קונה. זאת אומרת, בגמל קונים שניהם, בחמור רק הנהגה ולא משיכה. הלישנה בתרא אומרת הפוך, בחמור קונים שניהם, בגמל רק משיכה ולא הנהגה. אז הרב פסק, הלישנה בתרא. ואיקא דאמרי האחרון.
ולמה הכלל של הרב עצמן אמר קשור ללישנה בתרא דווקא?
לא, לא קשור.
לא קשור.
מה שנגיד עכשיו, זה היה הקדמה למה שנגיד עכשיו. להסביר את הסברה שלמה משיכה, מה ההבדל קודם בין משיכה להנהגה? מה ההבדל בין גמל לחמור? ומתוך זה, מה הסברה של הלישנה בתרא? חלק זה גם תוספת שלי קצת בסדר, אבל העיקר ממיטה בארץ. אומר הרב עצמן מביא את הזוהר הקדוש. מה הזוהר הקדוש? בגמרא בברכות שעוסקת בענייני חלומות, היא אומרת, אתה רואה גמל בחלום, מיטה נכנסה לו מן השמיים וצילו ממנה. בסדר? אדם רואה בגמל בחלום, יש כל מיני דברים כאלה שאתה אדם רואה, כאילו נראה דברים לא קשורים, כאילו. חלק שאתה מתבונן, אתה מבין למה זה כן קשור, בסדר? אדם שרואה גפן בחלום, אז הוא יצפה שאשתו לא מפלת נפלים, כי אשתו חלק גפן פוריה, אז יש קשר, בסדר? אבל יש כל מיני דברים שאתה לא מבין את הקשר בהתחלה. אבל ברור שזה לא סתם, זה לא סתם איזה קודים כאלה, אייקונים כאלה, אתה רואה זה? אז כשהגמרא אומרת, אתה רואה גמל בחלום, נכנסה לו, מיטה נכנסה לו מן השמיים בצילום ממנה, אז זה אומר לנו משהו, כאילו הגמל הוא כנראה מסמל משהו שהוא קשור למיטה. אומר הדור הקדוש, בסיפור של רבקה ויצחק, נכון, שם גמלים, אז אני לא זוכר אם זה הפעם הראשונה ששם גמלים, אבל בוודאי שם הגמל הוא מרכזי, כשכתוב בטיפול מעל הגמל. נכון, שם הגמל, יכול להיות שאני לא זוכר, יכול להיות שמוזכר עוד גמלים קודם, כמקנה, כרכוש, אבל פה זה כאילו הגמל הוא נושא מרכזי פה בסיפור הזה. פתח ואמר, ותאמר אל העבד מי האיש של הזה, הולך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד וכולי, כן זה אדוני. מה כתוב למעלה, ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. פסוק זה למה נכתב בתורה? כאילו, מה זה מעניין אותי שראתה את יצחק, ואז היא נופלת מהגמל? כאילו, מה הנקודה? ועוד, וכי משום שראתה את יופיו של יצחק משפטה מהגמל? אלא פסוק זה סוד, ובואו ראה, בשעה שבאה רבקה ליצחק, שעת תפילת המנחה הייתה, ובאותו הזמן הדין מתעורר בעולם. מנחה זה זמן של דין, ראינו את זה קצת בסוגיה של פלג המנחה, וראתה אותו ברוגז דין קשה. וראתה שהסיום של דין קשה למטה הוא גמל. וזהו סוד המוות. זאת אומרת, יש פה את יצחק, שהמידה שלו היא דין, הוא דין קדוש. ויש פה את זמן המנחה, שזה זמן של הדין, שחרית זה חסד, ומנחה זה דין, דיברנו על זה. ויש פה את הגמל, שהוא הסיום של דין קשה למטה. זאת אומרת, הדין הוא מתחיל מדין קדוש, הוא יורד, הוא מופיע אחר כך בדינים שהם יותר קשים, והסיום של הדין קשה, כאילו התוקף של הדינים זה הגמל.
מה זה דין קדוש?
דין זה דבר טוב. נכון? עשה הדין, עשה אמת, עשה שלום. יצחק מידתו דין בקדושה. יש דינים שהם כוחות חיצוניים, קליפות, שמנסים להפיל את האדם לטומאה, לעבירה, ולהביא עליו עונשים, שזה דינים. זה כבר דין תמי. בסדר? הכוחות שמפתים את האדם לחטוא, או באים לנקום כאילו באדם על חטאים, אצל הקדוש ברוך הוא ודאי הכל רק חסד, אבל יש כוחות בעולם שהוא ברא, הקדוש ברוך הוא ברא גם רע בעולם, בשביל לאפשר לנו בחירה. חלק מהרע שהוא ברא, זה כל מיני כוחות שהם מזיקים כשיש להם כוח לזה, כשאדם הוא בעצם עושה עבירות. בסדר? אז זה דין תמי. הקצה שלו זה הגמל. כן? סיום דין קשה למטה הוא גמל, וזהו סוד המוות, כמו שראינו בגמרא, וכן הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה למשמיים וצילו ממנו. ומשום כך ירדה והשמיטה עצמה מגמלה, וזה לא סתם שהיא נפלה מהתרגשות, היא הרגישה, יש פה איזה דין קשה, יש פה זמן של דינים, אני רואה את יצחק, אני לא יכולה להיות עכשיו על הגמל, כי כשיש דין, אתה צריך להיזהר מהדין הקשה. כי כשהדין קשה מסתכל, מתחזק גמלה הוא, משום כך השמיטה עצמה ממנו ולא ישבה שם, וזהו גמלה עומד לאכול הכל ולחלות הכל, זהו מוכן תמיד נגד בני אדם, משום כך, מי שרואה חלומו גמל, הראו לו שנגזר עליו המוות וניצל ממנו. בואו ראה צעד התאומה הזה נקרא כך שגרם מוות לכל העולם, וזהו שעשית אדם באשתו, כן, זה קשור לנחש הקדמוני, כן, וכו' וכו'. אז זה הגמל. החמור, לעומת הגמל שהוא סמל של הרע, של הדין הקשה, של המיטה, החמור, אז המהר"ל, הוא מדבר על דברי חז"ל, שיש שלושה, שהתורה מספר לנו שהם רכבו על החמור, נכון? זה אברהם, זה משה, וזה המשיח. נכון? אברהם הרכיב את חמורו, הרכיבם על החמור, משה הרכיב את ציפורה ואת הבנים על החמור, והמשיח, אני ברוכב על חמור. דע כי כל רכיבה, אני חושב גם רכיבה, דיברנו בסוגיה על קניין רכיבה, כל רכיבה הוא מורה על שהרוכב נבדל מן אשר רוכב עליו, הוא מתעלה עליו, כי מאחר שהוא רוכב עליו, מתנשא עליו, ואינו מצורף עם אשר הוא רוכב עליו. כן? הרכיבה היא לא צירוף בין הרוכב לרכוב, אלא היא התנסות שלו על גביו. אני חושב, תוך כדי, זה מעניין, שאולי זה אולי לכן רכוב לא כאן. כן? סתם, תודה למחשבה. כי הקניין הוא דווקא מבטא קשר, ופה הרכוב הוא מתנשא עליו, הוא לא מבטא את הזיקה ביניהם, אלא את זה שאני מעליו. אני, בסדר? כמו שאמר אלמר, הוא לא מצורף, אלא, ושם נקודה למחשבה, הרבה יצא לא דיבר על זה. כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להגדיל את אברהם ואת משה, לא התנשאות שהוא למלאכים שמתנשאים בגבורתם או באושרם. מלך הוא מתנשא, תראו כמה אני עשיר, תראו כמה אני גיבור. אברהם ומשה, הקדוש ברוך הוא רוצה לנשא אותם, להרים אותם. לא התנשאות חיצונית, התנשאות אמיתית. התנשאות מעלה קדושה ומעלה נבדלת שהיו קרובים אל מעלה אלוהית, נתן להם הקדוש ברוך הוא להיות רוכבים על החמור, שזה מורה שהוא רוכב על החומריות, מתנשא עליו ורוכב עליו לפי שהוא נבדל מן החומר. הרכיבה של אברהם, משה ומשיח על החמור, מה היא באה לבטא? שהם מתנשאים על החומריות, נבדלים מהחומריות, לכן הם רוכבים על גביה. מכל מקום, החמור הוא החומריות. יש עוד מקורות לזה, בסדר, ופה רואים את זה. הנקודה של החמור זה החומר גם, אותו גומטריה, תבדקו. אז בעצם הגמל הוא מסמל את הרע, החמור מסמל את החומר. עכשיו, מה ההבדל בין משיכה להנהגה? משיכה זה אומר שהבהמה היא לא הולכת מכוח עצמה. אני מושך אותה. אני מפעיל פה את הכוח. כל השליטה ביד שלי, ואני זה שמושך את הבהמה ומכריח אותה ללכת לאן שאני רוצה. מה זה הנהגה? מנהיג הוא לא מושך בכוח, אלא הוא מוביל בכל מיני דרכים. הוא יכול, אפשר להניג בפה. אתה אומר, הויסה, לסוס, אז הוא זז. בסדר, זה עוצר אותו, לא משנה, לא בקים, פה בקים ברכיבה. אז בסדר, יש. אפשר להניג בפה, אפשר להניג במקל, כאילו לתת איזה מכה קטנה במקל, ואז בהנהגה, בהמה הולכת מהכוח שלה, רק אני מכוון אותו. זה כמו הגה, נכון? גם הגה זה הנהגה ברכב. ההגה, הוא לא מושך את הרכב. יש לו את המנוע, יש לו את הכוח מניע אחר, וההגה מכוון אותו. אז בעצם ההבדל במשיכה להנהגה, שבמשיכה כל השליטה בידיים שלי, ובהנהגה יש כוח לבהמה, רק אני מכוון אותה מהצד. לפי זה, עכשיו אומר הרב ויצמן, וזו נקודה שאנחנו לוקחים אלינו גם לחיים שלנו. הצורה הרגילה, כשיש כוח רע, אני לא יכול לתת לו ללכת מהכוח שלו עצמו. אני חייב את השליטה ביד שלי. לכן גמל נקנה דווקא במשיכה. זה לא נכון להניג אותו. אם אתה תניג אותו ותגיד לו, דבר איתו יפה, כן, גמל חמודי, בוא תלך פה. זה לא עובד ככה. תלך לחמאס, תגיד להם ככה. זה לא עובד. אתה צריך כל אדם, כוח בידיים שלך. לעומת זאת, כשיש כוח חומרי, ילד קטן, שעדיין השכל אצלו עוד לא מפותח, החומר אצלו שולט, אתה לא צריך למשוך אותו, אתה תניג אותו, בוא, תדבר אליו בצורה יפה, זה לפעמים צריך קצת כן טיפה, אבל הצורה הרגילה היא צורה של הנהגה, החומר צריך להניג, כי החומר הוא לא רע, רק שהוא עיוור, אז אתה צריך להניג אותו, להגיד לו לאן ללכת. אתה לא צריך כל הזמן להיות בלחץ לשמור אותו בידיים שלך. נדמה לי שעד כאן אמר הרב ויצמן, אני לא בטוח, אבל אני חושב שעכשיו את המשפט הבא זה כבר שלי, אבל אני חושב שזה ברוח הדברים. לפי זה אפשר להסביר את הלישנה בתרה, שככה פסק הרמב״ם, שנכון שזה הצורה הרגילה, וזה דעת רבי יהודה שרק ככה קונים. אבל באחד מהם אפשר גם להפוך. בחומר, בחמור, גם אם תמשוך אותו זה עדיין קונה, כי לפעמים גם חומר אתה מושך בידיים שלך. ברע, בגמל, שם הנהגה לא קונה. שם אסור בכלל, זה לא תופס להלכה. אם אתה מנהיג אותו, ואתה נותן לו איזשהו כוח מצד עצמו, זה יגיע לסכנה. אני חושב שזה גם מבאר את הפסיקה של הרמב״ם, ואת הסברה של עם הרבה שמסדר לנו ככה את הגמרא, שזה הלישנה בתרה, בסדר? אז זה נקודה, חצי ראשון של השיעור. נסכם אותו. ראינו צורות קניין שונות, משיכה והנהגה בגמל וחמור, וראינו שהצורה הרגילה, וזו שיטת רבי יהודה, שמשיכה זה דווקא בגמל והנגעת דווקא בחמור, לפי תנקם גם אפשר להפוך באחד מהם, שאליש נבט רז בחמור אפשר להפוך, בגמל אי אפשר להפוך. הסברנו את ההבדל בין גמל לחמור, יש פה גם את הכלל של מקורות פנימיים מסוגיות הגמרא, שהזוהר הקדוש מתייחס לגמל, אז כשמתעסקים פה במהר"ל וחמור, אז אנחנו מתבוננים להבין את המהות כדי לראות ולחזור לזה לסוגיה. ובחמור אפשר להפוך, בגמל, ברא אי אפשר להפוך. אז זה חצי ראשון. חצי שני, לא קשור, שלא אחר כך יבואו לתבוע אותי עם כל מיני ארגוני זכויות נשים, אני צריכה גמל, חמור, קניין באישה, כאילו. הגמרא עשית, המשנה כבר, בקידוש, התחילה קניין באישה, אחרי זה קניין בהמה. בסדר. תקראו את החוברת אצל ראש הישיבה ודרכי הקניינים, ותראו למה זה לא פחיתות של האישה, אלא בדיוק. אומרת המשנה בתחילת קידושין, האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונת עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף, בשטר ובביאה. בסדר? אישה איך נקנית? בכסף? מה זה בכסף? אדם נותן לאישה שווה כסף, כסף או שווה כסף? טבעת, לצורך העניין? הרי התקודש לי בטבעת זו, זה כסף. מה זה בשטר? אדם כותב לאישה שטר, הרי את מקודשת לי. ככה כתוב בשטר, מקודשת. אני מסכימה כמובן. ביה, כשאדם מקדש, הוא אדם בעל אישה, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בביה הזו. בסדר, אחרי זה גמרא, לא, ודאי, מנגיד, מני רב, על מי שקדש בביה, בשטר גם לא נהוג לקדש היום, היום כולם מקדשים בכסף, אבל עקרונית יש שלוש דרכי קניין. מה?
שטר זה כאילו מדין פשוט על...
כן, פשוט כתוב, הרי את מקודשת, ככה, נייר, הרי את מקודשת לי, רוצה, כן, תראי, ראו עדים, מקודשת. יכול להיות שכתוב בשטר זה, בסדר, אבל לא נראה לי שכתוב בשטר זה, כי זה לא בשטר עם קודשת, אלא בסדר, אבל זה לא זוכר בדיוק. מכל מקום, אז אנחנו לענייננו צריכים להבין למה יש שלוש דרכים, למה לא מספיק דרך אחת, ומה ההבדל ביניהם, בסדר? עוד יותר, לאור הירושלמי, שירושלמי אומר, ותני רבי חייא, כן, לא סוף דבר בשלושתן, אלא אפילו באחד מהן. אומר, בוא אני אגיד לך חידוש, לא חייבים את שלושת הדרכים, מספיק אפילו דרך אחת. זאת אומרת, היה איזה אבא אמינה, שהיא נקנה בשלוש דרכים, זאת אומרת, צריך לעשות את שלושת הדברים. אז עוד יותר, למה לא מספיק אחד? להלכה לא צריך, מספיק אחד. אבל מה אבא אמינה? אז אנחנו, בעצם אני מקצר לכם בקיצור מטורף את השיעור הנפלא של הרב גוסטמן, בתחילת... מי זה הרב גוסטמן? הרב זאב גוסטמן, לצד. הוא ניצול שואה, ברח מהשואה עם אשתו ובן, לא זוכר בדיוק. אחרי זה היה מעביר שיעורים בירושלים. יש עליו סיפור מפורסם שפרופסור אומן, מספרים את זה הרבה פעמים ביום הזיכרון עם עצמאות, שפרופסור אומן, אותו אנחנו מכירים, נכון? זוכר פרס נובל בתורת המשחקים. אז הוא, הבן שלו נהרג במלחמת, נדמה לי ששת הימים, או יום כיפור, אני לא זוכר. והוא היה מהתלמידים של הרב גוסטמן בשיעורים האלה, שעליהם נכתבו, הוא נראה לי כמו תרצה שיעורים, בין השאר. אז הרב גוסטמן בא לנחם אותו. ולרב גוסטמן היה בן שנרצח בשואה. אז כשהוא נכנס לנחם אותו, אז הוא אומר לו, בוא אני אגיד לך עכשיו מה קורה בשמיים. הבן... של לי, הוא עכשיו מקבל ככה את הבן שלך בזרועות פתוחות, מחבק אותו, ואומר לו, אשריך שזכית למות על הצלת עם ישראל. הוא הבן, כאילו, נרצח בשואה, אבל אתה זכית למות במערכות ישראל, ואז הוא אומר לו, רבי, נחמתני, נחמתני. ככה סיפור מרגש, שהוא מאוד ממחיש את הקשר בין יום השואה ליום הזיכרון, כן, את הסמכות שלהם. בכל מקרה, לענייננו, אז הוא, יש לו סדרה שנקראת קונטרס השיעורים. יכול להיות שיש לו חלק, הנה. ארפור למעלה, בקונטרס השיעורים.
כן.
הכי למעלה.
81,
ליד הצלפון
של
הלמוד. ארפור הגבוה. בסדר? אז זה על בבא קמא, יש כזה כל מיני מסכתות של קידושים. מאוד כדאי, רוצה ללמוד שיעורים בעיון, ככה כשלומד מסכת, אז למצוא איזה אחרונים. מומלץ. מכל מקום, אז השיעור הראשון בקידושין, הוא בעצם, הוא מתייחס למשנה הזאת ולירושלמי, והוא מאוד מעריך, אנחנו עכשיו נקצר ונביא ממש את התורף של הדברים כדי לקחת לענייננו את הכלל. אומר, בוא נבחן, יש כמה מערכות יחסים בין האיש לאישה. הוא מביא שלושה מקורות שונים בתוספות, שכל אחד נוגע במערכת יחסים אחרת. אז בואו נעבור על זה קצת ונסו לזהות איזה סוג של יחס מותר בכל אחד מהתוספותים. אז בואו נתחיל דווקא מהשני. דאסר לה כולן מכה הקדש. כן, הגמרא שואלת למה זה לשון קידושין? למה רק מקודשת לי? כן, למה האיש הנקנית, האיש מקדש? מה זה לשון האיש מקדש? שהוא אסר לה כולן מכה הקדש. אומרת לעשות, והרי את מקודשת לי, כלומר, להיות לי מקודשת לעולם בשבילי. כמו הרי מקודשים לשמיים, להיות לשמיים. ופשטה דמילתה מקודשת לי, מיוחדת לי ומזומנת לי. אז הוא שואל, ומי הוא, אם היה אומר תלית זו מקודש לי, אולי נגיד אז גם תלית, שאומר, תלית זו מקודשת לי, גם מיוחדת לי, זה לא תופס, למה? אין נראה שיועיל, לגבי אישה, במה זה מתייחדת להיות לא, היא נאסרת לכלל, לכל, אבל בכיכר ותלית לא שייך לממרחי. נכון, מה ההבדל בין, בהקשר הזה בין אישה לתלית? גם התלית שלי היא מיוחדת לי, וגם האישה היא מיוחדת לי, אבל זה לא אותו דבר. נפקא מינה הכי בולטת. אם אדם אומר לחבר שלו, חסר לך תלית, בוא קח את התלית שלי, משאיל לך. יש כזה דבר, באישה אין כזה דבר. זאת אומרת, המיוחדת באישה, זה מיוחדת שהוא גמור. אז מה ההבדל? אז בוא נגדיר, איזה סוג של קשר מתואר פה? זה קשור לביאה, אבל ביאה כבר דרך הקניין, אבל על איזה סוג של קשר יש פה? זה גם נכון גם כשהוא לא בא עליה. הקשר הזה הוא גם כשהם אסורים, עדיין מיוחדת לו, נכון? אז איזה קשר?
מה זה אומר איזה קשר?
אז עוד מעט נראה. מה זה אומר איזה קשר?
כאילו, מה האפשרויות?
שאלה, אתה צודק, שאלה טובה. אני אתן... בואו נראה את התוספות עם האחרים, ואחרי זה נחזור לפה, בסדר? תראו את התוספות, אולי זה יותר קל, אולי כן הם צריכים להתחיל בתוספות הקודם. מה ישנה אחת אתנן האישה נקנית, ושם האיש מקדש? אומר התוספות, אבי מצי לממר, אגב, דבי אלה מתניסי איפה וקונה את עצמה, ולא שייך אתם לשון קידושין וכו'. לכן, אז אמרנו גם פה נקנית. מי אומר הרב רבי מנוח, אבי מצי למתני וניתרת בשני דרכים. שהייתי יכול, לא ניכנס לכל המהלך בתוספות, אבל תראו רק מה אומר פה, במקום קונת עצמה בשתי דרכים, הייתי יכול להגיד וניתרת בשני דרכים. לגבי קידושין שייך לשון היתר. זאת אומרת, אם האישה קונת עצמה בשתי דרכים, מה זה הכוונה קונת עצמה? בגט מיטת הבעל, מה זה קונת עצמה? מה פשט? נכון, היא עכשיו ברשות עצמה, היא הייתה ברשות הבעל, עכשיו היא כאילו, היא מקבלת את הרשות על עצמה, והיא מותרת להינשא. לפי זה, אז מה זה הקידושין? אם הצד השני, הצד ההפוך, הוא גורם היתר, אז הקידושין זה איסור. בסדר? אז יש קשר שנקרא איסורי. יש יחס איסורי בין האיש לאישה. קידושין יוצרים כל מיני איסורים. בסדר? או היתרים. לדוגמה, לכהן מותר להתאמה לאשתו מהרגע שהוא קידש אותה. זה סוג של היתר. אבל זה נקרא מערכת איסורית של איסור והיתר. בסדר? זה סוג של קשר, קשר איסורי. תוספות בכתובות אף בית עמוד בית. מציה אמרה לנסתחפה שדהו. מדובר שם על זוג מהרגע שמתקדש. מקדשים, האיש מקדש את האישה. יש י' בית חודש עד החתונה. אם מתעכבים מעבר ל' בית חודש, הבעל צריך להתחיל לשלם למזונות וכו'. עכשיו, אם הוא אנוס, הוא לא צריך לשלם מזונות. אם עכשיו הוא עכשיו בכלא, זה לא צריך, כי זה לא באשמתו. אם עכשיו, אם בגללה לא מתחתנים, אז הוא כן צריך, אז הוא... אז פה עכשיו השאלה, כן? אם היא מעכבת, שהיא לא רוצה, כי היא אומרת, אני עכשיו רוצה לתת לטיול לחול, לחזור עוד שבוע, בעיה שאלה, אני לא צריך לשלם למזונות. אבל מה קורה אם היא פרסה נידה ועכשיו לא יכולים להתחתן בגלל זה, או שהיא חולה, בסדר? כל מיני דברים שהיא באונס. אז האם משלם לה או לא? אומרת, הגמרא, מה תאמר לי סתחפה שדהו? ואינו יכול לטעון דעד רבה מזלה גרם. דלא מפקדה, פריאה ורביעה, כן? לא מיאנשה וכו'. זאת אומרת, סיבה אחת שהוא לא יכול להגיד, זה אונס שלך, זה המזל שלך, אני לא משלם לך מזונות. ככה, הוא לא יכול להגיד את זה. למה? כי האחריות על הבריאה ורבייה היא על הבעל, המצווה לבעל. ועוד, האישה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה שלה. האישה נחשבת שדה של הבעל, והבעל לא נחשב שדה של האישה. אז מה זה נסתחפה שדה הוא? מה אתה, כאילו כמו אדם, שעכשיו היה שיטפון, והשדה עכשיו התמלא המים והתבואה נרסה. זה השדה שלך כאילו היה לשיטפון. אז מה האישה אומרת לבעלה? אני השדה שלך. קרה לי אונס, אני חולה. בסדר, אתה זה שמפסיד, כי אני שדה שלך. איזה סוג מתואר, קשר מתואר פה? קניין, נכון, כמו צד קנייני. יש כל מיני איסורי, אמרנו לדוגמה, איסורי יש את איש וכדומה, היתר להתאמה ועוד כל מיני איסורים והיתרים. קנייני, חובות קנייניות או זכויות קנייניות. נכון, הבעל זכאי באישה במציאתה. נכון, זה עניינים קנייניים. אדם חייב לאישה במזונותיה, זה עניין קנייני. לפי זה, יש לנו איסורי קנייני, נחזור לתוספות הקודם, מיוחדת לי. אוקיי, יפה. אז יותר נפשי, נקרא לו, קורא לו הרב גוסטמן, התייחדות לאישות. בשונה ממיטלית שמיוחדת לי, שזה לא התייחדות לאישות, לכן אני יכול להשאיל אותה, אצל אישה זה התייחדות לאישות, לכן אין כזה דבר שאישה עוברת לאיש אחר. היא מיוחדת, כל מה שמקודשת ונשואה לבעלה, היא מיוחדת לא בצורה מוחלטת. לפי זה אומר הרב גוסטמן, עכשיו בואו נקרא את הרב גוסטמן, תראו את הדברים שלו בפנים בלשונו הזהב, אחרי שהוא מביא את המשנה, והוא מזכיר גם את הירושלמי שהוא מקשה, בפסקה השנייה מבואר, הוא הביא גם את תוספות פה, כמה תוספותים, מבואר, דשנן בקידושים ג' עניינים, א' קניין, האישה נקנית לבעלה וזהו לשנה דאורייתא, לכן בתורה כתוב כי ייקח אישה, התורה מדברת על הקניין, לא נדבר עכשיו למה התורה מדברת על הקניין ורבנן על האיסור, זה עוד נושא, אבל זה לשון התורה. ב' איסור, דאסר לעקול על מכה הקדש, זה לשון דרבנן, וג' בפסקה בצד שמאל, התייחדות לאישות, זה מיוחדת לי, מזומנת לי. לפי זה, עכשיו זה כבר יותר קל, איזה מעשה קניין מתאים לכל אחד? בואו...
התייחד בלי
שם ביה. זה מדי ביה. א' שטר.
ואיסור.
רגע, איפה שטר?
בקניין. ואיסור.
קניין,
לא? קניין
נראה. בכסף.
מה זה כסף? כסף זה ודאי קניין, נכון? כן, כסף. נתתי כסף בשדה כך ממני, זה מה
ש...
וזה שטר, למה זה שטר? איך האישה מותרת? מאיפה לומדים קידושים בשטר, אתם יודעים? כתוב, ויצאה והייתה לאיש אחר, מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה בשטר? יציאה זה דווקא בגט, או מיטת הבעל, אבל כשהוא חי זה רק בגט. אז אף הוויה בשטר, גם קידושים בשטר. זאת אומרת, את השטר קידושי אני לומד משטר הגירושין. סימן שהשטר למה הוא מתייחס? לצד האיסורי, כי הגט הוא מתיר אותה, והשטר הוא... עכשיו, השטר זה גם אומר, זה לשון משטר, זה כאילו, זה חוק, כאילו, חוזה, כל... שטר הוא תמיד מבטא, כאילו, שעושים איזה חוזה, שהוא מגדיר כאילו את הבעלות, עד איפה מגיעה הבעלות, מה הגדרים שלה, אז השטר שייך לצד האיסורי. לפי זה מסביר הרב גוסטמן, שהוא בפסקה האחרונה, וזהו, דסלקא דעתין לומר, דאישה נקנה דווקא בשלושתן יחד. מה הבא מנה של ירושלמי? אם כל מעשה קניין הוא קונה, הוא שייך לסוג אחד של קשר, אז צריך לעשות את שלושתם. כי בסוף, בקשר בין איש לאישה, יש גם איסור, גם קניין וגם התייחדות לאישות. מחדש ירושלמי, לא. למרות שזה נכון, ברגע שהוא עושה את אחד מדרכי הקניין, בגלל שהקשר הוא מכלול, זה מעורר גם את הצדדים האחרים. ולמעשה אנחנו עושים רק עניין כסף, והוא גם מעורר את הצדדים האחרים. אומר הרב ויצמן בשם הגר"א, אם אני זוכר נכון, שלמרות שעושים קניין כסף, יש בחינה של קניין שטר וקניין ביה.
וחדר
איחוד. חדר איחוד זה התייחדות, ועוד יותר, בביה אחר כך, כשאדם הוא בא לשתו, זה בחינה של קניין. זה לא קניין ביה, כי קניין ביה זה בזמן הקידושים, והיא אסורה עליו אחרי זה עד הנישואין, אבל זה בחינה, שזה הביה הראשונה, ביית מצווה, היא מעוררת הנקודה של קניין ביה. והשטר מה?
כתובה.
כתובה? יפה, בכתובה כתוב, ראינו שהרי שהוא אמר לאשתו, הרי את מקודשת לי. כן? וכו'. אז יפה, אז מה? אז אנחנו רואים גם פה בצורה מאוד יפה וברורה, שהרב גוסטמן הוא הלך עם הכלל הזה. יש לי שלושה דרכי קניין, כי כל אחד קשור לקשר אחר בין האיש לאישה, וכל אחד קונה בחינה אחרת. חידוש בירושלמי, שאת עכשיו צריך את שלושתם, אלא כל אחד מעורר את כולם. אז אני מסכם, ואז נחזור על... נפתח עוד קצת דוגמאות, ונבסס את הכלל שרצינו להגיד. כמו שאמרנו, כלל הזה הוא לא כתוב, אבל הוא ודאי כלל, זאת אומרת, הוא כתוב הרב גוסטמן, בסדר? והוא כתוב בכל מיני שיעורים. הוא לא כתוב ככלל בצורה מסודרת, אז עכשיו אני רוצה רק לבסס אותו על כמה דוגמאות. הכלל שיש קשר בין דרכי הקניין הם לא סתם. מה שחזל אמרו, זה נקנה ככה וזה נקנה ככה, יש סיבה ויש קשר, כל דבר נקנה בצורה שהיא מעוררת והיא מיוחסת לאותו קשר שנוצר בעקבות הקניין. לכן, עכשיו בואו נראה את הדוגמאות, שתי הדוגמאות שראינו היום, דוגמה מפעם קודמת ועוד קצת דוגמה. לכן, אישה נקנית בכסף שטר ובייה, כי יש קשר קנייני בין האיש לאישה, זה כנגד קניין כסף, יש קשר איסורי, זה כנגד קניין שטר, ויש קשר התייחדות לאישות שהוא כנגד קניין גיל. בגמל וחמור ראינו קניין משיכה, קניין הנהגה, המשיכה עניינה לשלוט שליטה מוחלטת, שאני זה שמוביל אותו רק בכוח שלי והוא נגרר אחריי. ולעומת זאת ההנהגה היא שאני משתמש בכוח שלו ואני רק מכוון אותו. ולכן זה מה שיוצר את ההבדל בין גמל שהוא קשור לכוחות של רע, לבין, לכן גם בגמל שמים את הזמם, נכון? באף, כי צריך ממש כוח חזק, לא מספיק כמו רק מושכות כמו של חמור ושל סוס. זמן באף שמאוד כואב לו, אם הוא מנסה ככה לדוד, אתה תופס וישר כאילו זה כואב לו והוא עוצר. ועל זה נאמר שדוד המלך אומר בתהילים, על הרשע זממו אל תפק. כאילו, אל תוציא את הזמם שלו, כי אם, ברגע שתוציא את הזמם שלו, זהו. כאילו, אתה, אם תעבור, במילים שלנו, אם תעבור ממשיכה להנהגה, אתה לא יודע לה, כאילו, לאן זה ילך. זה דוגמה שנייה שראינו היום. דוגמה שלישית שראינו בפעם שעברה. משקו נקנה במשיכה. אם אתם זוכרים את שיטת הרמב"ן, שמתאימה לזוהר הקדוש, שכל עניין המשכון היא למשוך בעצם את מי שרוצה להקנות, הוא רוצה להימשך אחרי המשכון כדי ליצור פה קשר, לכן פה המשיכה היא לא כמו המשיכה, זה לא כמו המשיכה של גמל. המשיכה של גמל עניינה לשלוט פה שביתה מוחלטת, המשיכה של משכון עניינה שאני מושך אותך אליי, ואנחנו מתחברים בעקבות המשיכה הזאת, יותר בבחינת מושכני אחריך נרוצה, שהיא משיכה נעימה, לא כמו המשיכה של הגמל, שהיא משיכה של שליטה חזקה ותקיפה. אז זה הדוגמאות שראינו. אני רוצה להוסיף עוד דוגמה שהיא מאוד קשורה לימינו, לימים של, של המלחמה ולקראת השחרור המלא של עזה בעזרת השם. אז זה, את הדוגמה הזאת אני מוסיף בשם החברותה שלי, הרב משה ויצמן, שגם קשור פה לאחד המשכים. אז הרמב״ם כותב, לגבי קדושה ראשונה קדשה לי שעתה וקדשה לעתיד לבוא. אז הרמב״ם, יש סוגיה ונפסק שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אבל קדושה שנייה, רגע, סליחה, קדושה ראשונה בשאר ארץ ישראל היא לא קדושה לעתיד לבוא. בירושלים היא כן, יש הבדל בירושלים שאר, בירושלים היא כן קדושה לעתיד לבוא, אבל בשאר ארץ ישראל, עניין שביעית ומעשרות, היא לא קדושה לעתיד לבוא. לכן יש מקומות שבהם אנחנו אומרים שיש ספק אם צריך שם תרומות ומעשרות, על אילת יש איזה דיון, בסדר? לא כי היא לא ארץ ישראל, אלא כי השאלה באיזה קדושה, היא קדושה ראשונה, קדושה שנייה. איזה? אבל קדושה שנייה היא כן קדושה לעתיד לבוא. אומר הרמב״ם למה? אומר ככה, חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. ונפטרה מן התורה ומעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל. וכיוון שעלה עזרה וקדשה, לא קדשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. לפיכך כל מקום שהחזיקו בעולי בבל, מתקדש בקדושת עזרה השנייה ומקודש היום. ואף על פי שנלקח הארץ ממנו. וחייב בשביעית ומעשרות על דרך שביארנו בלכות תרומה. אומר הרמב״ם, כל חלק בארץ ישראל שהתקדש על ידי כיבוש ישראל, אז כשכובשים איתנו בחזרה, הקדושה הזאת בטלה, עד שנכבוש אנחנו עוד פעם. אבל כל חלק שהתקדש לא בכיבוש, עזרה לא קידש בכיבוש, לא היה שם מלחמות, היה בחזקה. איך, מה זה חזקה? בונים בארץ, מחזיקים בה, שאתה שמים גדר, זה נשאר גם כשלקחו את זה מאיתנו.
ואם כבשנו ואז תישארו כמו שצריך.
לא, מכיוון שהקניין היה בכיבוש, אז זה כבר לא... אז מה שעשית אחר כך זה לא כבר קשור
לך. זה קמינה לחומה ומגדלה.
יכול להיות. אז מה אני רוצה מפה? רואים שגם תלוי איזה סוג של קשר נוצר פה. הקניין באיזה צורה הוא נוצר? קניין כיבוש, מה עניינו? שהאומה עכשיו זה אומה מול אומה. מי עכשיו שולט? אז אם זה אומה מול אומה, אז הקשר פה הוא רק כל הזמן שאנחנו שולטים כאומה, וברגע שאומה אחרת תשלוט, אז זהו כבר, הקשר הזה בטל. אבל החזקה, מה זה חזקה? זה החיים של עם ישראל בארץ ישראל. זה לא קשור שלקחתי את זה מאיזה אומה. אני מגיע ועכשיו אני עובד את האדמה, אז יש פה קשר של חיים בין הקרקע לבין עם ישראל, וזה לא קשור עכשיו מול האומות, זה משהו נצחי. כי ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, זה קשר של חיים וכו'. אז נוצר פה קשר, אז הוא לא תלוי עכשיו אם כבשו מאיתנו. בסדר? אז גם פה רואים, זה גם דוגמה שרואים שהצורת הקניין היא משפיעה על סוג הקשר ממילה נפקמינה, אם הוא בטל במצבים מסוימים או לא.
מה אם השכם
שקיים במטבע? שאלה מעניינת, שאלה טובה. אני חושב שזה נצחי. ככה לא יודעתי, אבל בסדר. כי גם זה, קניין כסף הוא קשור לזיקה הפנימית, כאילו, לא למול אומות. בסדר? אבל הפשט פשט המדרש של חז"ל, של המקומות האלה שנקנו בכסף, אין אומות יכולים לומר גזולים בידכם. אז מה שזה נצחי, זה שלכם, כאילו. בסדר, אבל צריך עיון. דוגמה, טוב, יש עוד דוגמאות, בסדר? אבל זה מספיק דוגמאות לבסס את הכלל. נשאיר לכם עוד ככה למצוא. מי שימצא דברים שהוא חושב שגם כן קשורים לכלל הזה, מסבירים דרכי קניין שונות וזה, מוזמן לבוא ולהגיד לי, אני אשמח מאוד. בכל מקרה, זה הכלל. אז אני רק חוזר רק על הדוגמאות שראינו. עכשיו ראינו בקניין בארץ ישראל, כיבוש או חזקה. קניין משכון, משיכה של משכון חנרוצה. חמור וגמל, משיכה והנהגה. וקידושי אישה, כסף, שטר וביאה. אפשר, תחשבו על קניין בציעה. מה?
יש נפקא מינה בחידושי אישה לגבי איך אתה קונה?
באהבה מינה של הירושלמי, כן? במסקנה לא. בסדר? אבל, טוב. אז תחשבו גם על קניין רציעה של עבד. בסדר? של עבד שרוצה להישאר. ועוד. קניין הגבעה של בהמה דקה. מטלטלין. בסדר? אבל תן לכם עוד לחשוב על. יישר כוח. אשמח, תאכלו, תשתו ותעבירו את זה לשם עם שער הכיבוד, אם יישאר משהו, עדיף שלא יישאר. ושיהיה לכם יום טוב.
תודה רבה.